הימים לפני פסח, 30 ימים לפני הפסח, שואלים ודורשים בהלכות הפסח. אחד הלאווים המיוחדים שיש לנו בחג הפסח, זה בנוסף לאיסור אכילה, שיש לנו על החמץ, וזה באיסור קראת. יש גם איסור, בל ייראה ובל יימצא. זאת אומרת, אסור שהחמץ יימצא בבית. באופן פשוט, מה פירוש שלא יימצא החמץ בבית? אני צריך לדאוג שבאמת לא יישאר חמץ בבית. אני צריך לדאוג שלא יימצא חמץ בבית. אנחנו ננסה לברר כרגע מה האדם, מה מוטל על האדם, מה מחויב האדם מכוח הלאו של בל יימצא מהתורה. מדרבנן ודאי שיש בדיקת חמץ. אנחנו שואלים האם מהתורה יש מצב שאדם חייב לעשות בדיקת חמץ מהתורה. כי אנחנו יודעים, הגמרא אומרת שבאופן פשוט בדיקת חמץ דרבנן, כי מדאורייתא בביטול בעל מסגי. אז אנחנו עכשיו שואלים, מה קורה אם אדם לא עושה הביטול? האם מהתורה הוא חייב לבדוק אחר החמץ, או שאולי לא? אז הר"ן, יש הר"ן בתחילת מסכת פסחים, הוא אומר ככה, רגע, בוא נחלק את הענפים. רגע, שנייה, הדף הזה הוא שונה, כן. הר"ן אומר בדף א' בדפי הריף, הלקחו עיקרם של דברים, שזה שאמרה התורה תשביטו, ותשביטו באופן פשוט זה מה שאתה מחויב בל ייראה ובל יימצא, ממילא אתה מחויב אותו להשביט, יכול להתקיים באחת משתי דברים: או שיבטל בליבו כל חמץ שיש ברשותו ויוציאנו במחשבתו מרשותו וסגי באחי מדאורייתא אפילו בחמץ הידוע לו. זאת אומרת, אפשרות אחת, אומר הר"ן, אפשר לקיים תשביטו באחת מהשתיים מהתורה. אנחנו מדברים עכשיו בדאורייתא, או שאתה מבטל אותו ומוציא אותו במחשבתך מרשותך, ואז אפילו בחמץ הידוע, גם אם אתה יודע על חמץ, אם אתה מבטל אותו זה מספיק מהתורה. זאת אפשרות אחת. אתה יכול לבחור באפשרות שנייה מהתורה, או אם לא ביטלו בליבו כלל, צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל יימצא שם ויבערנו מן העולם. זאת אומרת, מפורש פה בר"ן שאם אתה לא עושה ביטול, אתה חייב מהתורה לבדוק אחריו ולבאר אותו. ובביאור זה הוא שנחלקו במה יבערנו, רבי יהודה אומר דווקא בשריפה, וחכמים אומרים בכל דבר. ולפיכך, כל מי שאינו מבטל חייב לבדוק, כדי שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא. ולפיכך כתב רש"י ז"ל, על המשנה הראשונה, כמעט הראשון על המסכת, אומר, רש"י אומר, מה זה בודקים? למה בודקים את החמץ לאור הנר? אור ל-14 בודקים את החמץ? אומר רש"י, שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא. מסביר הר"ן מה הכוונה. מדובר שאתה לא עושה ביטול, כי המשנה דיברה עוד לפני התקנה, יש בדף ו' תקנה של רב יהודה אמריו, שהבודק צריך שיבטל, אבל לפני רב יהודה אמריו, אומר הר"ן, המשנה מדברת באופן שאתה לאו דווקא מבטל. אם אתה לא מבטל, אתה חייב לבדוק מהתורה, כדי שלא תעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא. זאת אומרת, מה זה בל יימצא, מה מחייב אותך? לבדוק את הבית, לראות, לוודא שבאמת אין, לא מסתתר שם חמץ שאתה לא יודע עליו. הוא מדבר על חמץ שאני לא יודע עליו. חמץ הידוע לו, הוא דיבר קודם שמועיל לו אפילו ביטול. אפילו הידוע לו. זאת אומרת שהר"ן מדבר בין על החמץ הידוע לו ובין על החמץ שלא ידוע לו. אז אפשרות אחת זה לבטל את הכל מדאורייתא. אפשרות שנייה זה לבדוק ולבאר. זאת אומרת, לבדוק אחר החפה, אחר החמץ, גם שלא ידוע לך, אתה מחויב מהתורה, כי התורה אמרה לא יימצא. ולא יימצא, פירושה של דבר שאתה צריך לדאוג לזה שהוא לא יישאר בבית. מה שאתה יודע עליו זה פשוט, אתה יודע עליו, זה פשוט שאתה חייב להוציא אותו ולהשביט אותו. החידוש הוא שאתה חייב לבדוק אחריו ולחפש אחריו ולבאר אותו, וזה מה שרש"י התכוון במשנה, שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא. מה הכוונה? כשיגיע זמן האיסור, מתי זה זמן האיסור? בעיקרון, מחצות היום אסור לאכול חמץ, וגם אבל נחלקו הראשונים האם בל ייראה ובל יימצא מתחיל מחצות או רק מהלילה. לפי רש"י במסכת בבא קמא באמת זה מתחיל מחצות, אבל לרוב הפוסקים דווקא בל ייראה ובל יימצא מתחיל מהלילה. אבל איך שלא יהיה, לפי רש"י, אתה צריך לבדוק את אתה צריך לבדוק את החמץ כדי שכשיגיע זמן האיסור, לא תעבור עליו בבעל רבה להימצא. כי אם יגיע זמן האיסור ויש לך חמץ בבית, אתה עובר בבעל יימצא. בסדר? זה מובן. ולפיכך כתב רש"י זה שבודקים את החמץ שלא יעבור עליו בבעל רבה להימצא, והיינו למי שאינו מבטל. אבל למי שמבטל, הסגי בביטול. ונמצאת אתה אומר לפי דעת זה שהתורה שאמרה תשביטו, היינו או בביטול או בבדיקה וביאור, והיינו בחמץ ידוע. או מפני חשש מקומות שהוא רגיל להימצא שם ולחפש אחריו. אבל כל שאין לו חמץ ידוע ולא מקומות שהוא רגיל להימצא בהם, לא חלה עליו מצוות השבתה. זאת אומרת, הר"ן אומר, וזה דבר פשוט, יש לנו בבית שלוש מצבים של חמץ. יש חמץ ידוע, שאתה יודע עליו. זה לא משנה אם אתה רואה אותו או לא רואה אותו, אתה יודע עליו. יש בארון חמץ, יש פה במגירה חמץ, אתה יודע עליו. זה פשוט וברור שאתה צריך לבאר אותו. יש גם מקומות שלא מכניסים בהם חמץ כל השנה. זה גם פשוט וברור שאפילו מדרבנן לא צריכים בדיקה. מחסן של דברים שלא מכניסים שם חמץ, לא נכנסים שם באמצע הסעודה, אין חשש כזה בכלל, כי בגמרא יש מרתף של יין שהיה שמש נכנס באמצע הסעודה, אז אתה רגילות כזאת שאולי הוא שכח שם את הפת שלו. אבל נגיד מחסן שאין לו, שאין חשש כזה בכלל, אז זה ברור שלא צריך בדיקה, כי אין שם אפילו ספק שיש שם חמץ. אין שם חמץ. הדיון שלנו זה על מקומות שמכניסים בהם חמץ, או שיש חשש שמכניסים בהם חמץ, ואתה לא יודע עכשיו על חמץ ידוע, האם אתה חייב מהתורה לחפש באותם מקומות ולמצוא אותו או לא. אז אומר הר"ן, שמדאורייתא, אם אני לא עושה ביטול, אז מדאורייתא מצד הבא להימצא, אני חייב לחפש אחריו. ככה אומר הר"ן. לעומת זאת, בתוספות בדף כ"א יש שיטה לכאורה הפוכה. תוספות בדף כ"א, מקור מספר 2, שם המשנה אומרת שבשעה חמישית מותר להאכיל אותו לחיה, לבהמה ולעופות, וגם למכור אותו לגוי, כי הוא עדיין מותר בהנאה, בשעה חמישית בערב פסח. ואז הגמרא אומרת, היא עושה צריכות, למה המשנה אומרת, אתה מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות. מה החידוש? אז אומרת הגמרא, החידוש הוא שגם לחיה שהיא מצניעה, אותו, יכולה לקחת את החמץ ולהצניע אותו, מותר להאכיל. אומר תוספות, מה אני לומד מפה? אומר תוספות, ואין עובר משום בל יתמין. דבל יתמין, אף כלן מלא יימצא. האיסור להתמין בדף ה' הגמרא אומרת שמניין שאדם לא יתמין, זה בדיוק המטרה של התורה שאמרה לא יימצא. אדם יגיד, טוב, אם היה כתוב רק לא ייראה, בסדר, אני לא אראה אותו. שים אותו במרתף, שים אותו בארון שאני לא רואה אותו. לא, זה נקרא להתמין. אז אומרת הגמרא שמדיין שאסור להתמין, מבעל יימצא. אומר התוספות, אבל פה שאתה נותן לחיה והיא מתמינה, זה לא אתה מתמין, אתה מבחינתך שהחיה תאכל את זה. ואין זה נקרא מצוי. לא יימצא פירושו של דבר מצוי לך, שאתה יודע, שכיוון שאין ידוע איכנו. תוספות פה אומר שבעצם אם אתה לא יודע איכנו, אתה לא עובר על בעל יימצא. לכאורה, אנחנו לא, באופן פשוט לא מבינים ככה. כל מה שאנחנו עושים זה לנקות, לחפש אולי איפה הוא נמצא. פתאום תוספות אומר שאתה עובר רק אם אתה יודע איפה הוא. אלא מה? מה צריך להגיד? שתוספות ככה הבין את הפסוק. זאת אומרת, תוספות ככה מבין את הלא יימצא. מראש התורה לא דרשה שהבית שלך יהיה באמת פרפקט מחמץ. התורה דרשה כל חמץ המצוי לך, שיש לך, אתה יודע איפה הוא. אתה מסומן אצלך, אתה יש לך גישה אליו, אתה יודע איפה הוא לקחת, את זה תוציא. חמץ אתה לא יודע איך אנו? זה בכלל לא כלול בלא יימצא, כי לא יימצא זה לא כמו שהבנו ברן, שבבית לא יימצא, בשום מקום שהוא, בשום חור שהוא לא יימצא. לא, לפי התוספות לא יימצא הפירושו של דבר, מצוי לך, אבל אם זה לא מצוי לך, ממילא התורה בכלל לא דיברה על זה. אז יוצא פה מחלוקת גדולה, מה התורה דרשה מדאורייתא בלא יימצא. עכשיו אני אומר, גם לפי תוספות יש בדיקת חמץ. עכשיו זאת אומרת, גם לפי תוספות, מדרבנן כן יש חיוב לחפש אחריו, אבל זה רק מדרבנן. יהיה לזה נפקא מינה, אם זה רק מדרבנן. אבל מהתורה, ברגע שאתה לא יודע היכן הוא, אז אינו עובר משום בעל יימצא. וכן משמע בפרק כמה, אומר התוספות, יש לי ראיה, בפרק דף וב, שהגמרא שואלת שם על רב יהודה אמר רב, למה הבודק צריך שיבטל? אומרת הגמרא, שמה ימצא חמץ בפסח. שואלת הגמרא, איך היא משכחת לה, ליבת לה. אז כשימצא אותו, יבטל אותו. ואז הגמרא אומרת שאי אפשר לבטל בפסח, כי שני דברים אינן ברשותו של אדם, עשה מרתו כאילו ברשותו, באו ברשות הרבים וחמץ לאחר שש שעות. זאת אומרת, אי אפשר לבטל אותו כבר בפסח. משמע, לכל כמה זה לא משכחת לה, לא עבר, ובא להיראה, הוא בא להימצא. התוצאות מדייק, משמע שכל עוד הוא לא ימצא אותו, הוא עוד לא עובר. אז מזה אני יודע שכל עוד לא מצאת את החמץ, אם אתה לא יודע איך הוא, אתה עדיין לא עובר ובא להימצא. זאת שיטת התוצאות בדף כ"א, וככה הבין אותו הפרי חדש, ועוד הרבה אחרונים הבינו ככה, כיפשו אותו את התוספות הזה. על פי ההבנה הזאת, מובן מאוד, תוספות אחר. יש תוספות בדף ח' במספר 3, תוספות, הגמרא שמה אומרת, בדף ח', אם יש לאדם שהוא חמץ, היה לו חמץ, היה לו קיר בבית שהתמוטט, ועכשיו הוא נהיה מפולת. אז הגמרא אומרת שהוא לא חייב שמה לפנות את האבנים משום הסכנה, סכנת הקרב. יש שם מחלוקת מה הסכנה, נגיד יש אחת הדעות סכנת הקרב. אז לא יתריכו חכמים מפני הסכנה. שואל תוספות במספר 3, ועד משמע גבי מפולת, בדף למד א', כתוב, אם הכלב יכול לחפש אחריו, אינו כמבואר וצריך לבערו, ולא מפטר מפני סכנת הקרב. שמה כתוב, חמץ נפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. מה זה מפולת? אמר רבן שמעון גמליאל, כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. אומרת הגמרא, וכמה חפיסת הכלב? שלושה טפחים. זאת אומרת, אם זה משלושה טפחים מפולת ומעלה, באמת זה כמו זה חמץ שנפל על המפולת, לא צריך להוציא אותו. נחלקו הראשונים, אם צריך לבטל אותו או לא. לפי הרבה ראשונים צריך לפחות לבטל. זאת אומרת, הגמרא אומרת, מבטלו בליבו. אז צריך לבטל אותו, אבל לא צריך בפועל להוציא אותו. כן? עכשיו, אז אומר תוספות, למה שם, אם זה פחות משלושה טפחים, אתה כן מצריך לפנות את המפולת, ולמה פה מדובר שזה פחות משלושה טפחים, ולמה אתה פותר אותו מפני הסכנה, מה החילוק? אומר תוספות, אומר לי, שאני אתם בחמץ שנפלה עליו מפולת, דוודאי כחמץ. שם מדובר, אתה יודע, היה פה חמץ ונפלה עליו מפולת. יש פה ודאי, חמץ ידוע. אז יתריכו חכמים להזכיר פועלים במרה וחצינה. הנה חינם, זה סכנה עם הידיים שם לחפש עם הקרבים. אז תביא, מעדר, קשה לך, תזכור פועלים. אז יתריכו חכמים לזכור פועלים, כי יש שם חמץ ידוע. אבל האחה שאין החמץ ידוע, לא יתריכו. אז לפי ההבחנה של תוספות, בין חמץ ידוע, שאז עוברים עליו ובא להימצא, לבין חמץ שאינו ידוע הכנו, שלא עוברים עליו ובא להימצא, מאוד מובן החילוק לזה של התוספות. מה ההבדל בין חמץ ידוע לחמץ לא ידוע? כי לפי ערן, מה זה מה שמשנה לי, חמץ ידוע, חמץ לא ידוע. בשניהם יש בא להימצא דאורייתא. אז מאוד מובן, על פי התוספות דף כ"א, החילוק בין חמץ ידוע לחמץ לא ידוע. לא, בכל מקרה זה ידוע. מדובר, אומר שם מדובר חמץ שנפלה עליו מפולת. זאת אומרת, ידעתי שהיה פה כיכר חמץ ונפלה עליו מפולת. בדף ח' מדובר בסוגיות של בדיקת חמץ. היה לך קיר שאולי שמת בו חמץ במשך השנה, אולי לא. אז אם הקיר הזה היה שלם, היית צריך לבדוק בחורים ובסדקים. הקיר הזה התמוטט, והכלב יכול לחפש אחריו, בכל זאת אתה פטור, מפני הסכנה. שוב, זה לא פיקוח נפש, כן, זה פיקוח נפש בדור שפטור. אבל יש חשש מסוים שיש שם הקרב, אז אתה פטור. למה אני פטור? כי זה חמץ לא ידוע. אז זה החילוק של רי. אבל לכאורה, לפי הרן, מה אכפת לי? ידוע, לא ידוע. בכל מקרה, אני חייב מהתורה לחפש. אלא מה? אפשר לדחוק ולומר שתוספות, הרי תוספות במפורש מדבר שזה מדרבנן, כי הוא אומר, יתריכו חכמים. אלא מה? בכל מקרה, כנראה שתוספות מדבר, במציאות הרגילה היא שיש ביטול, שאדם עושה ביטול. אז אם אדם עושה ביטול, גם לפי תוספות בדף כ"א, בכל מקרה הבדיקה היא כבר דרבנן, או גם לפי הרן הבדיקה היא דרבנן אם אדם עושה ביטול. אז לכן זה לא ראיה מוחצת להבנה בתוספות בדף כ"א, אבל זה יותר מסתבר, כי אם מהתורה יש הבדל עצום בין חמץ ידוע ללא ידוע, דהיינו, בחמץ ידוע יש לי לא ימצא דאורייתא ותשמיטו דאורייתא, ובחמץ לא ידוע אין לי דאורייתא, אז אני מאוד מבין את החילוק שגם רבנן, למרות שעשית ביטול, בחמץ ידוע, כיוון שאילולי הביטול זה דאורייתא, אז יצריכו אותך ויתריכו אותך. בחמץ לא ידוע שאילולי הביטול זה לא דאורייתא, אז מספיק לי ביטול. אבל לפי הרן שגם חמץ ידוע וגם חמץ לא ידוע, שניהם דאורייתא, אז קשה יותר להבין שהרבנה יעשו חילוק. אפשר להבין, אבל יותר מובן התוספות הזה, על פי התוספות בדף כף א'. אולם, יש מאחרונים שהבינו את התוספות בדף כף א' אחרת. המנחת שלמה, רבי שלמה זלמן אוירבך בחידושים על פסחים, מנחת שלמה, על דף כף א', הוא רוצה לומר, הוא אומר שגם הפני יהושע הבין ככה, הוא רוצה לומר שהתוספות בדף כף א', זה לא מצב רגיל שבאמת כל בחמש אתה לא יודע איפה הוא, אתה לא עובר מדאורייתא, לא. שם מדובר, הוא אומר, מסתום מדובר על אדם שכבר בדק את הבית. עכשיו הוא מצא קצת חמץ ומכיל אותו לחיה בחצר. עכשיו הוא אומר, החיה, פשט הגמרא, החיה כאילו, זה די ודאי שהיא תצניע. אומר הגרשה, זה לא ודאי שהיא תצניע. בכלל, לא ברור בכלל אם היא תצניע או לא. וגם אם היא תצניע, אתה גם לא יודע איפה הוא. אז זה בעצם ספק ספקה כזה. זה... על זה תוספות אמר שחמץ, אתה לא יודע איך אנו לא עוברים. כי זה בעצם הפך להיות בעצם מקום שלא מוחזק שמכנסים בו חמץ, זה כבר ממש ספק חמץ בכלל אם יש שם. בכלל, על זה אמר תוספות שלא צריך לבדוק. אבל במצב רגיל, בבית רגיל שמכנסים בו חמץ, זה כבר קרוב לוודאי, סביר להניח שכן יש שם איזשהו חמץ בחורים ובסדקים, שם התוספות יגיד שצריך. אז בעצם אין בעצם הבדל כמעט בין תוספות לבין הרן, לפי ההסבר של הגרשז. אז לפי הגרשה, אז לפי, לכאורה יוצא ש, שאין דעה שחולקת, כלומר, על הרן. כן, אבל יכול להיות שגם הרן הסכים לזה, כי הרן גם אומר מקום שלא מכניסים בו חמץ, לא צריך בדיקה. אז יכול להיות שזה נקרא מצב, אז זה אני לא יודע, זה אולי מחלוקת דקה, עד כמה הספק, עד כמה החשש סביר, אבל בגדול, זה בכלל לא בטוח שהיא תצניע. וגם אם היא תצניע, אתה לא התמנת את זה בעצמך, אז... אז על זה אמר תוספות שלא עוברים. אבל במקום, באופן רגיל, בבית רגיל, שלא בדקו אותו, ושם בדקו גם. אז בעצם, בדקו, זה אומר שבעצם המקום כבר נקי. אבל במצב רגיל, שאתה לא בדקת את הבית, אז לפי התוספות, גם לפי התוספות אתה תצטרך בדיקה מהתורה. כי אולי, כי זה סביר להניח שיש פה חמץ. אז מה? אז לפי זה יוצא שכל הדעות, כמו הרן, שדאורייתא לא יימצא פירושו של דבר, לחפש אחריו במקומות שהוא רגיל להימצא שם. אבל יש ודאי מישהו שסובר, כמו התוספות בהבנתו הפשוטה. דהיינו, יש ודאי מישהו שסובר, שלא יימצא הכוונה רק את החמץ הידוע. מי הוא? המהרש"ל בדעת רש"י. איפה רש"י? רש"י בדף ו'. רש"י בדף ו', תראו, במספר 4, יש שם סוגיה, האדם שיוצא מביתו, מה שנקרא מפליג, מפליג בספינה, יוצא לשערה, לזמן ארוך. אז כתוב שם בגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, המפרש והיוצא בשיירה קודם 30 יום, אם הוא יוצא קודם 30 יום לפני פסח, אין זקוק לבאר. תוך 30 יום זקוק לבאר. אמר אביי, עד אמרת תוך 30 יום זקוק לבאר, לא אמרן אלא שדעתו לחזור בפסח או לפני פסח, אבל אין דעתו לחזור, אין זקוק לבאר. שואל אותו רבה, מה אתה בעצם אומר? שאם דעתו לחזור, זאת אומרת, מתי אדם צריך לבאר כשהוא יוצא מהבית? רק אם זה תוך 30 יום לפסח ורק אם דעתו לחזור. אבל אם זה קודם, אז גם אם דעתו לחזור לא צריך, לא הגיוני. או שואל אותו רבא. אמר לרבא, והיא דעתו לחזור בפסח? אפילו מראש השנה נמי צריך לבאר. מסביר רש"י, תראו, אפילו מראש השנה נמי, דחייד הרבה בימי הפסח, אומר רש"י, כשהוא יחזור בו בימי הפסח, עבר עלי. והאישתה בפסח, לאו ברשות הידי לבטלי. החמץ כבר לא ברשותו, שהוא יוכל לבטל אותו כבר פסח. כבר פסח הגיע, אי אפשר לבטל את החמץ אחרי זמן האיסור. שהרי איסור הנאה הוא ואינו שלו. וכשראה הוא, עובר עליו. אומר רש"י, רק כשהוא יחזור הביתה ויראה אותו, אז הוא עובר עליו. משמע? שכל עוד הוא עוד לא ראה אותו, למרות שיש לו חמץ בבית, הוא עוד לא עובר עליו. שואל המהרש"ל, תראו מספר 5, בחוכמת שלמה, שם על הרש"י הזה, בדף ו', משמע, דעל מה שמצא, אינו עובר עליו, כל זמן שלא ראה אותה, עד עתה, אפילו לא ביטלו. כי מפורש ברש"י, זה מה שיפה פה במהרש"ל, המהרש"ל הוא חד וחלק, מדובר באופן שאדם לא ביטל, כי תמיד אתה יכול להגיד, בכל מיני ראיות כאלה, אתה יכול להגיד, אולי הוא ביטל. אולי הוא ביטל, ואז ממילא הכל דרבנן. אבל רש"י מפורש אומר שהוא לא ביטל, כי הרי מה רש"י אומר? שהוא יבוא בפסח, הוא כבר לא יוכל לבטל. משהו שהוא לא ביטל. אז זה ברור שהוא לא ביטל. הוא שואל, המהרש"ל דבר תימה הוא. אני איש שלא היה בידו לבאר, מכל מקום חמץ שלא בביתו הוא, ועובר בבל יראה, הכוונה בבל יימצא, כל זמן שלא ביטלו. אז מה זה משנה רק אם הוא ראה הוא? גם אם לא ראה הוא, עובר בבל יימצא. סירו מה אומר, ואני רואה בעיניי לפרש, אומר המהרש"ל, למה יראה כאן בספק? תראו מה ההגדרה שלו של ספק. מה זה ספק? לא ידע בוודאי שיש לו חמץ בביתו. זאת אומרת, זה לא חמץ ידוע. חמץ ידוע באמת, אין ספק שהוא עובר עליו. יש עובר עליו על בל יימצא, כן? כי יש לו את החמץ בבית. אבל אם זה ספק חמץ, דהיינו, מה זה ספק? אז היית יכול להגיד ספק, הכוונה, בכלל, אולי יש. זה לא יכול להיות, כי אם זה מקומות שלא... לא מכניסים בהם חמץ, אין צריך בדיקה, זה לא נקרא ספק חמץ. הוא מגדיר, הוא אומר מה זה ספק. ספק זה שהוא לא יודע בוודאות שיש. לא יודע בוודאות שיש, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו. על מה אנחנו מדברים? אמרנו, מחלקים את החמץ לשלוש, מצבו של החמץ בבית הוא בשלוש אפשרויות. או חמץ אני יודע עליו, או מקומות שבכלל לא מכניסים בו חמץ, שאני פטור לגמרי, אפילו מדרבנן פטור מבדיקה, או במקומות שיש חשש שחמץ נכנס, ואני לא יודע עליו. על זה הדיון שלנו. אז על הדיון הזה, שאני לא יודע בוודאות שיש לי, אומר המהרש"ל, אני לא עובר על בל יימצא, עד שאני אגיע הביתה ויראה אותו. וכן ידע בירושלמי, משום מה אינו עובר עליו, אלא בשעת הידיעה. מסביר המהרש"ל, מה הנקודה שרש"י אמר ראהו? ראהו זה לא דווקא בל ייראה ולא בל יימצא, אלא ראהו הכוונה, יתוודע לו. כשהוא ימצא, זאת אומרת, הוא יגיע הביתה ויתקל בו, ימצא אותו, מאותו רגע, הוא יעבור עליו. מוכח מפה, מהמהרש"ל, שהאדם הזה לא עבר על בל יימצא, כל עוד הוא לא יודע עליו. זאת אומרת, חמץ לא ידוע, לא עוברים עליו מדאורייתא. פה מדובר שהוא לא ביטל. אז איזו הוכחה צרופה לדעה הזאת, שהיא קיימת. גם אם זה לא התוספות בדף כ"א, אז זה המהרש"ל בדעת רש"י. אלא מה? קשה מאוד על המהרש"ל הזה. וזה קושיה שמקשה המקור חיים. בא לנתיבות, שיש לו את הנתיבות המשפט על חודש של משפט, יש לו מקור חיים, על אור חיים, בעיקר בהלכות פסח זה ממש מפורסם, אחד האחרונים החשובים על הלכות פסח. המשנה ברורה מביא אותו המון. אז הוא אומר, קושיה עצומה, המקור חיים. מקור חיים מקשה, הרי מהגמרא, בדף ד' וגם בדף י', זה גמרא מפורסמת ונתון ידוע שהזכרנו אותו כבר בתחילת השיעור. הגמרא אומרת שבדיקת חמץ היא דרבנן. למה? דמדאורייתא בביטול בעל מסגי. מה שמה מוכח מפה? שמתי בדיקת חמץ היא דרבנן? רק שעשית ביטול. אבל אם אתה לא עשית ביטול, מה שמה שבדיקת חמץ היא דאורייתא? ובדיקת חמץ פורשו דבר, לחפש אחריו. מה זה בדיקת חמץ? זה לא, מה שאתה יודע עליו ולהוציא אותו זה נקרא בדיקת חמץ. זה פשוט לבאר אותו מהבית. בדיקת חמץ זה אומר לחפש אחריו. אז איך המהרש"ל יסתדר עם הגמרא הזאת? קושייה נוספת זה הרש"י עצמו בדף ב', אמרנו הרש"י הראשון על המשנה, זאת אומרת השני במשנה, אבל הראשון המשמעותי, כן, כתוב במשנה בדף ב', אור ל-14, בודקים את החמץ. אז רש"י אומר לאור הנר בגמרא מפרש טעמה, בודקים שלא יעבור עליו, ובעל ירווה להימצא. אז הרי, איך הרן הבין את הרש"י? למה בודקים את חמץ? כדי שלא יעבור עליו, ובעל ירווה להימצא. אבל מה אנחנו עכשיו, מה המהרש"ל אומר? שלפי רש"י אתה לא עובר. אתה לא עובר גם אם לא תבדוק וגם אם לא תבטל. אז מה, אז איך זה מסתדר עם רש"י בדף ב', ואיך זה מסתדר עם הגמרא בדף ד'? אז על הרש"י בדף ב', ראיתי תירוץ, שמעתי את זה גם אבי מורי אותו דבר, וגם ראיתי בשלום זמן אומר אותו דבר, אבל אני חושב שאפשר, עם התירוץ הזה אפשר גם לתאר את הקושיה של המקור חיים. מה התירוץ אומר? תירוץ יפה מאוד.
יעבור עליו במצעות.
יפה. אנחנו הבנו מה זה שלא יעבור עליו, בהגיע זמן האיסור, לא יהיה מצב שיש לו חמץ בבית, והוא מתחיל לעבור עליו כל רגע, ובא לי ראי ובא לי מצא. אבל המהרש"ל מבין ברש"י, למה אתה בודק חמץ? כדי שלא ייווצר מצב שתמצא אותו בתוך הפסח, ואז תעבור עליו ובא לי מצא. זה נכנס ברש"י מצוין. אולי הוא יותר דחוק, אבל זה אפשרי, זה נהדר. זאת אומרת, למה אני חייב לבדוק? כדי שאני לא ימצא אותו בפסח, ואז אני אעבור עליו. עכשיו, אותו דבר, אני חושב שאפשר להרחיב את זה גם על הקושייה של המקור חיים. מה הגמרא אמרה? בדיקת חמץ דרבנן, דמדאורייתא בביטול בעל מסגי. מה הפשט של הדברים, באמת? אתה עכשיו, באור לארבעשר, שאתה מחויב לבדוק, סדר הבנן, למה? כי בדורה הייתה מספיק לבטל. והבינו, הבינה מקור חיים, זה הגיוני מאוד, הבין, שאם אתה לא בידלת, אז בדיקת חמץ, זה דאורייתא, שתחפש לראות שאין. אבל אפשר להגיד פה אותו דבר בדיוק. איך נאמר? נאמר כך. בדיקת חמץ, בעיקרון היא דרבנן, כי מדאורייתא, בביטול בעל מסגי. זאת אומרת, אם תבטל את החמץ לפני פסח, לפני זמן האיסור, אז גם אם תמצא אותו בפסח, לא תעבור, כי ביטלת. לכן בדיקת חמץ היא דרבנן. אבל זה לא אומר שאם אתה לא ביטלת ולא בדקת, שאתה כבר עובר. אלא אם תמצא אותו, אז תעבור. אם תמצא אותו, אז תעבור. מאותו רגע שתמצא אותו. לכן, אם תבטל מראש, אז באמת מדורת הביטול בעם סגלה. לכן הבדיקה היא דרבנן, כדי שלא ייווצר מצב שתמצא אותו בפסח. אבל זה רק דרבנן. מהתורה אתה לא חייב לעשות את ההשתדלות הזאת כדי שלא תעבור עליו בפסח אם תמצא. זה אתה לא חייב מהתורה. לפי הרן כן, לפי המערשה בדעתו השי, לא. כי הבא להימצא אומר, רק מצוי בידך. זאת אומרת, זה לא מצוי...
הרן ככה הבין ברשי.
נכון, הרן הבין ככה ברשי. אבל המערשה להבין אחרת ברשי. נכון. אז זה בעצם שתי הבנות, איך להבין את הרשי הראשון על המשנה. שלא יעבור עליו, בבעלי רואה בעלי מצא. אם הכוונה לא יעבור עליו, איך שמגיע הזמן האיסור אוטומטית כבר יעבור עליו, ובשביל זה אתה בודק כדי שלא תעבור עליו, או שאין דבר כזה, כל עוד הוא לא ידוע לך, אתה לא עובר עליו אוטומטית. אלא אתה בודק מדרבנן, כדי שלא ייווצר מצב שפתאום תמצא אותו בפסח. וזה בהחלט מדויק בגמרא בדף ו עמוד ב, שהביא תוספות בדף כ א, שהגמרא שואלת, וכי מה שכחת לבת, למשמע שיש מדובר באופן שכשהוא ימצא אותו, הוא יעבור. בסדר, את הגמרא גם שר, הרן מסביר את הגמרא שם אחרת, מדובר בבדק, ואם יש חזקת בדוק, ולכן רק אם הוא ימצא אותו, יתחיל לעבור עליו מכאן ולאבא. אבל לפי המערשה זה אפילו אם הוא לא בדק. אני רק מאיר, הגמרא שם מדברת על הרב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. אבל המערשה יגיד, זה לאו דווקא, אפילו אם הוא לא בדק, אז זה אותו דבר. אתה לא עובר עליו כל עוד לא מצאת אותו. עכשיו, אז מה תהיה עכשיו הנפקמינה הגדולה בין שתי ההסברים האלה? הנפקמינה הגדולה והפשוטה היא, מה קורה אם באמת אדם, איך להבין את הגמרא מדרבון, בדיקת חמץ דרבון, זה מדאורייתא בביטול בעל מסגי. לפי ההבנה של רוב הראשונים והפשוטה, זה אם יש ביטול ברקע, זאת אומרת, ביטלת או שבידך עדיין לבטל, אז באמת זה בדיקת חמץ, זה דרבנן. כי מדאורייתא, אתה מבטל אותו, זה מספיק. אבל לפי המערשל, בכל מקרה, בדיקת חמץ תהיה דרבנן, גם אם כבר עבר זמן האיסור ולא ביטלת, אתה עוד לא עובר על כלום. אם תמצא, אז תתחיל לעבור. ואתה יכול גם מיד לשרוף. זה לא... בסדר, אולי אז תעבור. רק אם תמצא. ומדאורייתא אתה לא מחויב לבדוק קודם. מדרבנן כן, אבל מדאורייתא אתה לא חייב. אז מה הנפקמינה תהיה? הנפקמינה תהיה, אם אדם הגיע זמן האיסור והוא עדיין לא, עדיין לא בדק וגם לא ביטל. לפי הרן, כל בדיקת חמץ קופצת למדרגה של דאורייתא. עכשיו זה כבר מדרגה של דאורייתא. אתה לא יכול נפקמינה לספקות רבים, האם ספק דרבנן לכולם, אז דאורייתא לחומרה. לפי המערשל, זה עדיין יהיה בבחינת ספק דרבנן, כי אתה לא מחויב, בעת, מהתורה אתה לא מחויב לבדוק. עכשיו, לכאורה, תוספות בדף ת' מראה שהוא סובר שבדיקת חמץ, אם אתה לא ביטל, היא דאורייתא. ממילא מה זה יוצא שהוא סובר כמו מי? לא כמו המערשל בדעת רש"י, אלא כמו הרן, או כמו הבנת הגרשז בתוספות בדף כ"א. אז מה הסוגיה שם בדף ת' בסתירו מספר 7? כתוב, 9 ציבורים של מצה, ואחד של חמץ. כן, כמובן מדובר באופן שגם החמץ זה מצות חמץ, זאת אומרת, זה נראה מצה. אתה לא יכול להבחין מה חמץ במצה. אחרת אם אתה יכול להבחין, אין פה תערובת, אתה מזהה. אלא, אבל מדובר פה 9 ציבורים של מצה ואחד של חמץ. ועכשיו, אתה אכבר ושקל. בא אכבר ולקח מאחד הערמות, ואנחנו לא יודעים מאיזה ערמה הוא לקח. ולא ידין אני מצא שקל, היא חמץ שקל. וראית אותו, אתה לא ראית מאיזה ערמה הוא לקח, אבל אתה ראית את הפת הזאת בתוך פיו, ונכנס לבית בדוק. אומרת הגמרא, היינו 9 חנויות. זאת אומרת, זה מצב של מה שנקרא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כיוון שהוא לקח את הפת הזאת מהערימות הצבורות, זאת אומרת, זה נקרא מהמקום הקבוע, אתם יודעים מה זה קבוע. אני רק אסביר את המושג, יש גמרא בחולין לגבי בשר נבלה ובשר כשר. 10 חנויות נגיד ברחוב, 10 חנויות מוכרים בשר, 9 חנויות מוכרים בשר כשר, חנות אחת מוכרת בשר נבלה. עכשיו, אז יש הבדל. אם אדם לקח בשר מאחת החנויות, מתוך אחת החנויות, מהמקום הקבוע, ועכשיו הוא לא יודע מאיזה חנות הוא לקח, לא יודע מה כתוב שם כשר, הוא טרף. ועכשיו זה אצלו. זה נקרא שהספק יתעורר במקום הקבוע, לגזירת הכתוב, מסכת כתובות, דף ט"ו, הכל קבוע, כמחצה על מחצה דמי. זאת אומרת, זה ספק שקול, כאילו 50%, 50%, למרות שרוב החנויות הן כשרות. אבל אם אתה מצאת חתיכת בשר ברחוב, החתיכה הזאת כבר פרשה ממקומה הקבוע והטבעי, אז פה נכנס הכלל הרגיל, כל דה פריש, מרו בפריש. זאת אומרת, הולכים אחר הרוב. לא ניכנס כרגע למה וכו', זה לא פשוט להבין למה, אבל זה גזרת הכתוב קודם כל. אז אומרת הגמרא, אם יש לי מצב של ספק שקול, דיינו, שיתעורר במקום הקביעות, עכבר לקח מאחת הערמות, וראיתי, שוב, ראיתי בוודאות שהוא נכנס עם זה בפה לאחד הבתים הבדוקים, אומרת הגמרא, זה ספק רציני, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וצריך לבדוק שוב את אותו בית, את אותו חדר. עכשיו, כולם פה שואלים, וגם התוספות, עדיין, לכאורה בדיקת חמץ, זה דרבנן. אז גם אם זה ספק מאוד רציני, עדיין, ספק דרבנן לכולה. למה אתה מצריך לבדוק שוב? אז אומר התוספות, תראו מספר 8, לפי מה שפרש הקונטרס, שמדובר פה לעניין בדיקת חמץ, לא נהירה, לרי, דהי חימאתי ראיה מתשע חנויות, דה בספקה דאורייתא. שם המקור, שם מדובר על נבלה או טרפה, זה ספק דאורייתא. ואז הנה, לחומרה, ואחר ספק דרבנן, כדי אמונה בסמוך. מי הוא יש לומר? שזה גם ספק דאורייתא פה, איך? דהי רקגון שלא ביטל. אז מה רואים? שאם אדם לא ביטל את החמץ, פירושו, לא ביטל, הכוונה כבר אין בידו לבטל. כי אם בידו לבטל, שבטל עכשיו, ברגע זה. אלא הגיע שעה שישית כבר בערב פסח, משעה שישית כבר מדרבנן אפשר, ומשעה שביעית כבר מדאורייתא אפשר, כן? בכל מקרה, משעה שישית כבר אי אפשר לבטל את החמץ, אז מדובר שהוא לא ביטל ולא יכול לבטל, וממילא בדיקת חמץ היא דאורייתא. אז כמו מי זה? זה לא כמו המהרש"ל.
לא, אבל זה ידוע פה.
מה?
אבל ידוע שנכנס.
אתה לא יודע, אבל יש פה ספק. ספק חמץ. אתה לא יודע מה נכנס. הוא נכנס עם פת שהיא ספק חמץ, ספק מצה. זה ספק שקול. זה נקרא ספק שקול, כי זה מחצה על מחצה דמי. אז זה ספק אמיתי, ממש, ספק שקול. אז מזה שתוספות אומר שצריך, שאם לא ביטל זה דאורייתא, משהו שהוא לא סובר כמו המהרש"ל בדעת רש"י, אלא קרן. עכשיו, זה מסתדר יותר עם הבנת הגרשת בתוספות דף כ"א, אלא אם כן נגיד שהתוספות הם חלוקים, שזה דוחק להגיד, אבל כנראה שאין כל כך ברירה להגיד לפי ההבנה הפשוטה של התוספות דף כ"א, שהבין אותו הרבה אחרונים כפשוטו, שאם אתה לא יודע איכן אתה לא צריך לבדוק. עכשיו, דרך אגב, איך התוספות, התוספות שם מקשה עוד קושיה ועוד קשה, לגבי תשע חנויות, תקח חזקת תתר. אבל אחר הוקמה חזקת בדוק, אומר, גם אם תגיד שזה ספק דאורייתא, עדיין זה לא דומה לתשע חנויות. תשע חנויות, הבשר עצמו אין לו שום חזקה, אין לו שום חזקה כמה איתה. אבל פה הבית, הוא בחזקת בדוק, הוא כבר בדוק. אז יש לנו כלל, שאם יש לי חזקה מול ספק, אז גם אם זה ספק דאורייתא, חזקה פושטת את הספק הדאורייתא. והולכים אחר חזקה, אז עדיין לכאורה זה לא דומה. תראו תוספות, על מה, איך תוספות מסביר את הגמרא. כן, אבל אולי נכנס עם מצה לבית.
מה שהחזקת בדוק תשנה את המן
נכנס? אתה שואל שאלה מצוינת. זה הרב שלמה פישר הרבה פעמים אומר, יש שתי סוגי חזקות. יש חזקה שמבררת, ויש חזקה שהיא חזקה של הנהגה. זאת אומרת, זה לא באמת הגיוני, אבל התורה נותנת לנו איך להתנהג במצבים של ספקות. מה, בספק קבועות אז אנחנו לא יודע איך להתנהג? אנחנו, מה נעשה? איך כתוב? להורות אותם את הדרך, ילכון בן ואת המעשה אשר יעשו. אתה צריך, התורה חייבת לתת בסוף הדבר, מה אתה עושה למעשה? אתה לא יכול להישאר באוויר בלי לדעת מה לעשות. אז התורה בהרבה מקרים אומרת, תלך אחר החזקה, לא כי זאת האמת. יכול להיות, זה לא מברר בכלל את האמת. זה לא קשור בכלל. זה בהרבה חזקות ככה. וחזקת ממון. מה רק כמה? זה אומר שזה באמת שלא? זה לא מברר באמת. יכול להיות שהוא מכר את הפרה, יכול להיות שלא מכר את הפרה. יכול להיות שהיא ילדה לפני שהוא מכר, יכול להיות שהיא ילדה, זה לא קשור, זה שהוא היה מרא קמא, להגיד שזה שלו. אבל, זו חזקה של הנהגה. הנהגה זה אומר, זה לא דבר מברר באמת הגיונית. אבל התורה ככה אומרת להתנהג. חזקה של הנהגה, כי אתה חייב בסוף להתנהג באיזשהו דרך. אתה חייב לפסוק. אתה לא יכול להישאר מסופק. אז לכן, פושטים על פי חזקה דמעיקר, למרות שזה לא קשור באמת. אז לכן אומרי, לעניין שהביא עכבר לבית ונמצא כבית, תראו איזה שאלה. מצאו, מצאו, באמת בדקו ומצאו, מצאו באותו חדר חתיכת פת כזאת. עכשיו, השאלה אם זה מצא או חמץ. השאלה הייתה אם מותר לאכול את זה בפסח. אז זאת הייתה השאלה. ועל זה הגמרא אומרת כך, אם העכבר לקח את זה מהציבורים, אז אסור לאכול את זה בפסח, כי כל קבוע כמחצה המחצה דמה. ושימו לב להפסק כמה המקל, מי היום יעז להקל בזה. אם המקרה השני שם בגמרא, שכבר פרשה חתיכה אחת, ואז העכבר לקח, אז כל דבר ישברו בפרש, ויהיה מותר לאכול את החתיכה הזאת בפסח. הולכים אחר הרוב. כן, למעשה כתבו האחרונים שלא הולכים אחר הרוב, המשנה ברורה מביא, לא הולכים אחר הרוב לעניין אכילה בפסח. אבל זה מה שאומר, לפי התוספות כן, היה מותר לאכול את החתיכה הזאת, כשאם היא פרשה ואז התעורר הספק. אז לפי התוספות הזה יוצא שהוא לא מבין כמו הרן, אבל לגופו של עניין פה, בגמרא אנחנו אומרים, שאלת התוספות היא מאוד קשה. לכאורה זה ספק די רבנן, אז למה באמת לחומרה? רש"י הסביר, מדובר על בדיקת חמץ. בדיקת חמץ עוד באור ל-14. עוד יכול לבטל, אז למה להחמיר? אז הרייבד פה בהשגות על הריף אומר יסוד גדול בעניין זה. הוא אומר שלמה החמירו פה בספק? שוב, לא בכל הספקות החמירו. יש הרבה מקרים שלמד סוגיה דפתי דפיות, הרבה מקרים שגם תלילן לכולה, ודרבנן תלילן לכולה, אבל יש בספק הזה כן החמירו, כי הוא אומר, בדיקת חמץ מראש תקנוע על הספק. הרי אתה בודק, אתה לא בטוח שתמצא. אז אתה רואה שחכמים החמירו לבדוק על הספק. אז כיוון שהחמירו על הספק, אז גם אם נוצר עוד ספק, כזה, שקול, אז עדיין צריך לבדוק. אבל זה לא בכל ספקות. כי הרבה מצבים של ספק ספקה, נגיד, הטור וגם התוספות אומר שנגיד אם זה כיכר קטן שהעכבר יכול לאכול אותו, ואז יש לי פה כבר ספק ספקה. אולי זה חמץ, אולי זה מצא, אולי אכל אותו, אולי לא אכל אותו. בכל מקרה שספק ספקה כבר כן מקילים. אבל בספק כזה של כל קבוע, של ספק אחד, אז מחמירים. למה מחמירים? כי מראש, זאת התקנה של בדיקת חמץ. לחפש, אולי יש פה. נו, אז עכשיו יש לך פה אמיתי, אולי יש פה. אז ודאי שאתה חייב לבדוק. אני רק אומר, בדרך אגב, שהמהרש"ל בדעת רש"י מאוד מאוד מסתבר שהוא יכול לסבור פה כמו הרייבד, וזה מאוד מאוד הגיוני, שבעצם למה צריך פה לבדוק? זה לא מדאורייתא. כל העסק פה הוא דרבנן, כי מדרבנן תקנו על הספק. כי לפי הרן, הרי ללא ביטול, הבדיקה היא לא תקנת רבנן בכלל, היא דאורייתא. אלא מה? לא מה זה מוכרח. יכולים להגיד שגם הרייבד יכול לסדר עם הרן. הרי שהמשנה ברורה, תכף נראה, מקור האחרון, המשנה ברורה רואים שהוא פסק כמו התוספות הזה, שאם אדם לא ביטל, אז הבדיקה היא הופכת להיות דאורייתא. הוא מספר 9, צריך לחזור ולבודקו, במקרה הזה של 9 ציבורין של הגמרא שראינו, מדסתם המחבר, משמע אפילו כבר ביטל החמץ, דתואה ובדיקה מדרבנן, אפילו אחי לא אמרנם בזה ספק הדרבנן לכולה, והטעם לזה, משום דתחילת הקנתם היה בבדיקה על הספק, זה הרייבד. לכן החמירו בספקו יותר משאר ספקות של דבריהם. אז רואים שהמשנה ברורה מצד אחד אומר שאם הוא לא ביטל זה הופך להיות דאורייתא. מצד שני הוא אומר גם אם אתה ביטלת עדיין מחמירים בספק כמו הרייבד. אז הרייבד יכול להסתדר גם לפי שיטת הרן. אבל אני אומר המהרש"ל בקלות יכול להסתדר שם עם הגמרא על פי הרייבד. מה אתה אומר?
איך זה מסתדר? אבל איך זה מסתדר
עם הרן? כי הוא יגיד שמצוות חכמים שתקנו, הרי בכל זאת חכמים תקנו, גם אם אתה מבטל, חכמים תקנו. אז על זה הוא מדבר, אחרי ביטול. אחרי ביטול, גם אז חכמים תקנו מראש על הספק. כי למדורת אתה בלאו הכי לא עובר. בכל זאת חכמים רצו שתבדוק כדי שוב, למה בודקים באמת אחרי ביטול? אז זה התוספות הראשון במסכת, שמה יבוא לאוכלו. זה יסוד חשוב מאוד בבדיקת חמץ. חוץ מהחשש של שלא יעבור על הבעלי ובעלי מצא, לא חשש, חוץ מהדין שלא יעבור על הבעלי ובעלי מצא, יש גם עניין שבודקים את החמץ, גם אם ביטלתי, שמא יבוא לאוכלו. יש נראה לי שעוד איזה סברה למה בודקים חמץ. מה? יפה, זה הרן, יפה. הרן הוסיף עוד סברה, שלמה תקנו בכל זאת לבדוק ולבאר, שמא האדם לא ביטל בלב שלם, או לא כל בני אדם שווים, אז לא רצו חכמים לסמוך רק על הביטול. דרך אגב, השולחן ערוך פוסק בסימן תף ממחי צפיפי, אם אדם ביטל חמץ, אחרי פסח החמץ הזה אסור בהנאה. אני מסביר המשנה ברורה, כדי שבאמת, שלא ייווצר מצב שאדם לא יבטל באמת, ואחר כך יגיד ביטלתי. לכן כנסו, גם אם הוא באמת ביטל, זה לא, אי אפשר בעצם להשאיר חמץ בצורה כזאת של ביטול. מכירת חמץ לגוי זה סיפור אחר. אדם שמוכר חמץ לגוי, ודאי, זה חמץ של גוי, אין עליו איסור אחרי פסח. מעיקר הדין, ודאי שאין. טוב, נסכם, וזה בעצם בגדול סיימנו. עסקנו יותר מבחינה עיונית, ברמה הדאורייתאית, כי ברמה למעשה, לפי כולם צריך לבדוק את החמץ מדרבנן, אז זה לא משנה לנו כל כך בסדר הדברים שאנחנו צריכים לעשות, צריכים לנקות את הבית ולבדוק את החמץ, ולבדוק שלא לא יימצא חמץ באמת. אבל ביררנו מה מדאורייתא מוטל עלינו. מה היה מוטל עלינו מדאורייתא לולי תקנת בדיקת חמץ לחכמים. אז לפי הר"ן, ובעצם הרבה ראשונים, והגרשה זה גם בדעת התוספות, וככה גם בעצם רואים שפסק המשנה ברורה, שהמדאורייתא אפשר לקיים או בביטול או בבדיקה וביאור. זאת אומרת, בדיקת חמץ היא מדאורייתא יכולה להיות. זאת אומרת, ההבנה שלא יימצא, זה אומר שאתה צריך לחפש אחריו. שוב, על איזה חמץ מדובר? על מקומות שמכניסים בו, שיש חשש שמכניסים בו. כי מקומות שלא מכניסים בהם, ודאי שלא צריך. חמץ ידוע, ודאי שצריך. במקומות שהוא רגיל להיות בו, שיש חשש סביר שהוא היה בו, שם אתה מחויב מהתורה לחפש אחריו, וזה מה שכלול בלא יימצא, שבאמת לא יימצא לך בבית. אבל ראינו שיטה מחודשת בעצם, בראשונים. התוספות בדף כ"א, לפי הבנת חלק מהאחרונים, והמהרש"ל בדעת רש"י, בדף וב, שמוכיח מדייק ממש מדעת רש"י, שאם יש לך ספק חמץ בבית, כל עוד אתה לא יודע עליו, כשראה הוא הכוונה שאתה מתוודע לך, אתה לא עובר עליו באמת. ואז ראינו שתוספות בדף ח' שאומר החילוק לגבי חמץ שנפל עליו מפולת כשהכלב יכול לחפש, אז פעם אחת אני מצריך אותו לבדוק, פעם אחת אני לא מצריך, אומר תוספות, זה ההבדל בין חמץ ידוע לחמץ לא ידוע. אז אמרנו, זה מאוד מובן, על פי השיטה הזאת, שיש הבדל בין מדאורייתא בין חמץ ידוע לחמץ לא ידוע, אבל זה לא מוכרח, אפשר גם להסביר את זה על פי שיטה השנייה, אבל זה יותר הגיוני. וכן ראינו את הגמרא בדף ט', על פי הקושייה, כן, זאת אומרת, לפני כן ראינו את הקושייה הגדולה של המקור חיים על השיטה הזאת, שלכאורה בדיקת חמץ היא אם דרבנן, רק אם יש ביטול של מדאורייתא, אז הסברנו שהכוונה, מתי אתה עובר מדאורייתא? אם תמצא אותו בפסח. וזה הפשט ברש"י, לפי המהרש"ל, זה הפשט ברש"י הראשון בדף ב', וזה גם יהיה הפשט בגמרא בדף ד' ובדף י', שמדאורייתא בביטול באלמא סגי, הכוונה, אם תבטל מראש, אז אם תמצא, לא תעבור. וחכמים יצריכו בכל זאת בדיקה, אבל בכל זאת הבדיקה היא לא דאורייתא. אני רק רוצה עוד מילה אחת, מי שלא מסביר כמו המהרש"ל, איך הוא יסביר שם את הגמרא בדף ו' באמת? איך יכול להיות שיש לו, הרי המהרש"ל שאל, איך המהרש"ל הגיע להבנה שלו שמדובר בספק חמץ? כלומר, לא יכול להיות שמדובר בחמץ ידוע. חמץ ידוע, אתה עובר עליו בכל מקום אתה נמצא. אבל המהרש"ל אומר שם אחרת. המהרש"ל שם אומר, זה גם הדבר מאוד יפה, להרחבת המושג חמץ שנפל עליו מפולת. חמץ שנפל עליו מפולת, פשט הוא חמץ שנפל עליו מפולת. אבל זה, המהרש"ל אומר, זה מושג מופשט. אם אתה נמצא, אם הפלגת בספינה או בשיירה ואתה רחוק מהחמץ, לא יכול להגיע אליו, זה כמו חמץ שנפל עליו מפולת. מה הנקודה? אתה לא יכול להגיע אליו. אתה לא יכול להגיע אליו. אז לכן אתה לא עובר עליו, אפילו אם אתה יודע, אפילו אם אתה יודע, טוב, הוא לא מפורש, לכאורה, לא יודע אם מפורש, לא עובר עליו, אבל לפחות מספיק ביטול, די בביטול. לא צריך ממש ביאור. לא צריך ממש ביאור במקרה כזה.
רש"י אומר רק שהוא לא עובר עליו.
כן, אז כשראהו, זה הדוחק במהרש"ל. המהרש"ל ראהו, הכוונה כשהוא מגיע הביתה, ואז הוא בעצם קרוב לחמץ, אז הוא מתחיל לעבור עליו. עכשיו, בחמץ שנפל עליו מפולת, זה לא שלא צריך כלום. כתוב ובטלו בליבו. כתוב מבטלו בליבו, אמר רב חסדא בדף ל"א, מבטלו בליבו. אלא מה נחלקו הראשונים, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. לפי הבח זה דאורייתא, לפי רוב הראשונים, הביטול שם הוא רק מדרבנן. שמא בכל זאת ייפקח הגל ויבוא לאוכלו. אז אני אומר, עכשיו אני אומר דבר שלא לא בדקתי אותו, אבל לכאורה לפי זה יוצא, שלפי המהרש"א, לכאורה, לפי המהרש"א, אדם שהפליג בספינה, גם אם יש חמץ ידוע, הוא כמו חמץ שנפל עליו מפולת, שלפי רוב הראשונים, הביטול רק דרבנן. זאת אומרת, גם אם הוא לא יבטל, הוא לא יעבור עליו. למה? כי זה כמו חמץ שנפל עליו מפולת. אלא מה? כשאם הוא מגיע הביתה, כזה כאילו התפקח הגל, ומילא, הוא יעבור עליו. לכן, צריך לבטל אותו. ברור שצריך לבטל מדרבנן. השאלה אם הוא עובר, אם הוא לא ביטל. אם הוא עובר עליו, אז לכאורה הוא לא עובר. לפי הבח, כן, אבל לפי הרבה אחרונים, לא. דרך אגב, מפולת גדולה מאוד שנפלה על חמץ, המשנה ברורה אומר בסימן תפמם נדמה לי, לא, אולי תפלמד, אחד הסימנים הראשונים, תפלמד ג' או תפלמד, אחד הסימנים שם, תפלמד ז', חמץ שנפלה עליו מפולת גדולה מאוד, אז אומר שאומרים שמבואר ממנו ומכל אדם, זאת אומרת, אין חשש שזה פתאום הגל יתפנה, אז לכולה על מה, גם בלי ביטול, אדם לא עובר על חמץ כזה. הוא באמת כמבואר לגמרי. אפילו, הביטול שצריך שם זה ודאי דרבנן. במפולת, שהיא יותר משלושה טפחים, אבל היא לא ענקית, לפי רוב הראשונים, הביטול הוא רק דרבנן. לפי הבח, הביטול הוא דאורייתא. כי אתה יודע שיש שם חמץ. טוב, זה רק הערה, איך המהרש"א מסביר את הרש"י שם בדף בב. זהו, אז בעזרת השם, שנזכה... קודם כל, לבדוק את החמץ, מצוות חכמים, לבדוק אותו בליל י' ד', אור ל-14. דרך אגב, יש שלוש טעמים למה דווקא בליל י' ד'. למה דווקא בליל י' ד'? אז הגמרא אומרת בדף ד', אמר אנחנו ובר יצחק, בני אדם מצויים בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה. אז אור הנר יפה לבדיקה זה טעם טכני. טכני חשוב, אבל טכני. בני אדם מצויים בבתיהם זה כבר עניין שדווקא... שני מסבירים למה בלילה. עכשיו, אלא מה? זה טעם טכני יותר שבני אדם מצויים בבתיהם. אבל יש, המורדכי מביא בשם הראב"ן, שמביא בשם הירושלמי, שיש גם עניין שלא פלוג. זאת אומרת, יש דיון, מה קורה אם אדם יבדוק ביום י' ג'. אדם עושה בדיקת חמץ ביום י' ג'. אז אם זה ביום לאור הנר, אז זה טכנית לא טוב. המעל המור שאומר שכן, הר"ן אומר שלא טוב. ברוב הראשונים זה לא טוב. מה קורה אם אדם ידוק בליל י' ג' לאור הנר? זה גם בדיקה טובה, זה גם בדיקה בלילה, זה בלילה, וזה גם בני אדם מצויים בבתיהם, אבל לפי הלכאורה זה טוב. והרבה אחרונים אומרים שזה כן טוב, המשנה ברורה גם מכריע שיקרא זה טוב, בעיקרון זה טוב, החוק יעקב אומר שטוב, אבל הבח אומר שזה לא טוב. לפי הירושלמי יש לו פלוג, זאת אומרת, חייבים להגיע דווקא לעשות את הבדיקה דווקא ביום י' ד', כי לא חילקו חכמים בין בדיקה לבדיקה. מסבירים המפרשים שם, שלא ייווצר מצב שיהודי אחד צריך לעשות בדיקה בליל י' ד', יהודי אחד לא צריך, או שנה אחת אתה צריך, שנה אחת אתה לא צריך, תלוי אם ניקטה או לא. לכן זה מאוד מאוד, והשולחן ערוך פסק בסימן תף למד ג' סיף י' א', המכבד ביתו בי' ג' ומתכוון לבדוק חמץ, ונזר שלא ייכנס להם חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד'.
זה ביום, אם הוא עשה ביום י' ג'. בליל י' ג' זה היה משנה
ברורה. יכול להיות, יכול להיות. כתוב בי' ג'. לא כזה זה, השאלה אם כיבוד זה יותר טוב מבדיקה או פחות טוב מבדיקה. שם גם שתי הסברים בתרומת הדשן. בכל מקרה אני אומר לנו, מאוד מאוד חשוב לעשות את הבדיקה בליל י' ד', אבל זה מסביר למה, כי אדם, אם אדם יודע שיש לו משהו דדליין, זאת אומרת הוא חייב שם לעשות שהבית יהיה כבר פרפקט, אז הוא מראש עושה את כל ההכנות כדי שבאמת זה יהיה בסדר, אבל אי אפשר לוותר על הבדיקה של י' ד', אלא מה? טוב, זה להרחיב, להעריך הרבה. למה באמת עושים את הבדיקה הזאת לא באופן מעמיק, אלא באופן רק להיזכר שפה ניקינו ופה ניקינו, וקצת, ועושים קצת ולא ממש הופכים את כל הבית? טוב, זה צריך להסביר, אבל זה בנוי, בנוי באמת על כמה... אני רק אגיד, יש לכם שתי דקות. אמרנו המכבד חדרו בי' ג', אז המשטב הוא, המשרן הוא פוסק כמו הרבן, שאף על פי כן צריך לחזור ולבדוק בליל י' ד'. אבל אומר המגן אברהם, אם אדם בדק אכסדרה לאורה. אכסדרה לאורה, כתוב בגמרא, אכסדרה לאורה נבדקת. זאת אומרת, זה אור יום, אור יום. ומה זה אור יום? או חצר, או אכסדרה, או אם יש לך חלון, בלשון המשנה, ארובה זה חלון בתקרה. חלון בתקרה. ארובה שבחדר, וקרני השמש נכנסים, אז מול איפה שקרני השמש נכנסים, זה שמש חזקה, שם אפשר לבדוק ביום. שער החדר הוא אפלולי, שם אי אפשר לבדוק ביום, וגם לא לאור הנר, כי יש רגע בתיאר המים מעני. אבל אומר המגן אברהם, שאם אדם בדק החסדרה לאורה, ביום י' ג', אז די לו שיבדוק בליל י' ד' רק חדר אחד, כדי לקיים את הלא פלוג של, של הרעבן בשם הירושלמי, אבל באמת הוא יצא. זה לא כמו לבדוק לאור הנר ביום י' ג'. עכשיו, עכשיו, המשנה ברורה, אם אני אצרף עכשיו כמה דברים, המשנה ברורה מביא שבית כנסת שחלונותיו מרובים, אפשר לבדוק את כולו ביום, יום י' ד', הוא מדבר, אם אדם לא בדק, בליל י' ד', יבדוק ביום י' ד', לאור חלונות מרובים, אז יכול לבדוק, זה נחשב אורה מרובה כמו אכסדרה, זה חידוש, כי בגמרא משמע שרק רק מול קרני השמש, לא בשער החדר. אבל מחדש המשנה ברורה שאם החלונות מרובים, אז יכול לבדוק את הכל לאור ה... כן, אז המשנה ברורה אומר שזכוכית, שיפתח את החלונות עם זכוכית עבה, אבל המהרש"ם אומר שבזכוכית צלולה, כמו שלנו, אז לא צריך גם לפתוח את החלונות. בסדר? עכשיו, נרכיב על זה עוד דבר. פשוט ברור שאור החשמל, אור טוב של חשמל טוב, שיש תאורה נורמלית, זה ודאי כמו החלונות מרובים בבית כנסת ביום. כמה חלונות מרובים כבר היו ברדים, כן? זה לא בנו כמו היום. זה ודאי שאור חשמל טוב הוא כמו חלונות מרובים. זאת אומרת, זה כמו אכסדרה לאורה. לפי זה, אם אנחנו מנקים את הבית לאור החשמל, ואם יש נגיד מתחת הארון, אז נכנסים שם עם פנס, או בסדר, איפה שבאמת לא רואים, אז מאירים, אז לכאורה, זה כמו אכסדרה לאורה. והמקור הזה, מעיקר הדין, לא צריך בדיקה, אלא רק מצד הלא פלוג, ולכאורה מספיק חדר אחד. או, אני רוצה להגיד, על פי זה, מספיק לעבור מלמעלה. כי בעצם, מעיקר הדין זה כבר, זה אפשרות אחת להסביר, אני בא להסביר את המנהג, למה בדיקת חמץ עושים אותה יותר כליל. אני רק בא להסביר, אולי אני טועה, אבל אני חושב שזה הסבר טוב. הסבר נוסף, שאבי מורי מצטט את הרב שלמה קלוגר בחוכמת שלמה על סעיף י' א', בסימן ת' ל' ג', אומר דיוק אחר. אומר, דווקא מכבד חדרו בי' ג', אומר, הוא הדין בי' ב', אבל אם זה 3 ימים קודם, אדם ניקה את המקום 3 ימים לפני בדיקת חמץ, דהיינו, בדיקת חמץ זה אור לי' ד', אז הוא גמר לנקות לפני אור לי' א'. 3 ימים, מה הקטע של 3 ימים? שזה 3 ימים אבי חזקה. המקום הזה כבר הוחזק, מקום שלא מכניסים בו חמץ. אז שוב, מעיקר הדין כבר לא צריך בדיקה. אז שוב, אז כל הבדיקה היא, אז גם לפי...
זה רק אם אתה מסתיים לפני...
כן, זה הקטע של 3 ימים קודם, אז אתה מעיקר הדין לא צריך, ואז אפילו לשיטת הבח שאומר שבדיקה בליל י' ג' אפילו לאור הנר לא מועילה, מצד לא פלוג של הירושלמי, פה אתה מגיע למצב שתכלס, מתי יש לו פלוג, כשאני חייב בבדיקה, אל תעשה לי אותה קודם. אבל אם הגעתי לחיוב הבדיקה במקום, אני כבר לא צריך שם בדיקה, כי הוא לא, אז אני בעצם פטור מהבדיקה. אבל כל זה אני לא אומר כדי לא לבדוק. אני רק אומר שאנחנו מתבססים על זה, ולכן הבדיקה היא בדיקה פחות מעמיקה בליל י' ד'. כמובן שבמקומות שממש מכניסים חמץ, יש לעשות בדיקה יותר מעמיקה, במטבח, כן? בארון, במקרר, איפה שממש כל השנה חמץ, בארון מצרכי מזון, מן הראוי לעשות בדיקה ראויה בליל י' ד'. אבל בכל שער הבית, מנהג האוילם, גם הגרשה זאת אומרת שזה המנהג. ככה ראיתי, ככה, אבי מורי ככה עושה. הוא קצת בודק יותר טוב באמת במטבח, יותר. שער הבית עושה בדרך העברה באלמה, ורק מזכיר, אם פה ניקור, פה ניקור, פה ניקור, לראות שלא שכחנו באמת, ואז בסך הכל, 3/4 שעה כל הבית, שזה בית גדול. אז זה לא אמור לקחת שעות בדיקת חמץ כבר, אחרי שנקראת את הבית. טוב, אבל זה עוד נושא בפני עצמו, כי זה כל הדיון הזה בתוך עם הרעבן והמשנה ברורה. אבל המשנה ברורה בעצמו אומר שבדיקה בליל י' ג' לאור הנר, רוב האחרונים היא מספיקה. זאת אומרת, אם אדם בדק הראוי, אפילו לא 3 ימים קודם, זה מועיל, אני רק באתי והרחבתי, שהוא הדין אכסדרה לאורה, ואמרתי שאור חשמל זה כמו אכסדרה לאורה, אלא מה, המשנה ברורה לא ציטט את המגן אברהם הזה, שאומר אכסדרה לאורה יצא. הוא לא ציטט אותו, אבל גם לא חלק עליו. המגן אברהם אומר את זה. אז לכאורה אפשר להסתמך על זה, ומצד הלא פלוג מספיק חדר אחד. שזה דרך אגב, הכל זה בתרומת הדשא. טוב, בכל מקרה שנזכה, זאת השם, לנקות את הבתים כמו שצריך, שלא יימצא חמץ באף בית יהודי, ותקנת חז"ל בליל אור ל-14 לעשות את הלא פלוג, גם כמו הירושלמי.
מי שיש לו בחדר בפנימיה חמץ, שהוא לא ניקה עובר עליו? ניקה הבית שלו?
זה חמץ שלו. כן, הוא צריך לבדוק לילה לפני שהוא יוצא. לילה לפני שהוא יוצא לבין הזמן.
לחזור?
כן. יכול למנות שליח. יכול למנות שליח, אבל צריך לבדוק. בפרט, מה זאת אומרת, אם הוא יודע עליו, ודאי. גם אם לא, אז מדאורייתא, אם הוא יבטל, הוא לא יעבור, אבל הוא עדיין חייב בבדיקת חמץ. תוך 30 יום לפני הפסח הוא חייב. אלא מה, הוא לא יברך על הבדיקה הזאת, אם הוא עושה אותה לפני יום י' ד'. ככה הרימה מכריע שלא לברך. למרות שיש דברה שברור הלכה מביא בשם הפרח, לכאורה, 30 יום לפני הפסח, אם אתה מחויב לבדוק, אז למה זה לא, למה לא לברך? אבל ההלכה היא שלא מברכים, אלא בליל י' ד'. אלא אם כן, בשנה שערב פסח על בשבת, אז הבדיקה היא בליל י"ג, אז מברכים בליל י"ג. אבל ככה לא מברכים לפני, טוב, שיהיה פסח כשר ושמח.